אנחנו נתחיל. פה כבר מובא גם כל התוספות שאנחנו רגילים לחלק בסוף שיעור, כן? זה כותרות ביניים, כן? לפסקה עצמה, סיפורים, תרגולים. אז הכל נמצא פה. אנחנו רק נקרא את הפסקה הראשונה, כמובן, כן? פסקה הראשונה, פרק ד' תוצרות פנימיים. חשיבות החיבור למראה ולהתנהגות. כן. אז אנחנו צריכים לזכור, המסע שבו התחלנו זה בעצם מסע פנימה. כן? המסע שבו התחלנו זה בעצם מסע פנימה. מה זאת אומרת מסע פנימה? להכיר את עצמנו. מה מניע אותנו? מכוח מה אנחנו פועלים ביומיום? כולנו פועלים, כולנו חיים, אבל מה ההתנהגות הזו מעידה? על מה מעיד העובדה שאני הולך עם ידיים בצד? מה מעיד העובדה שאני הולך עם ידיים ככה, אני הולך כפוף, הולך זה? מה מעיד העובדה שאני לובש בגד כזה או אחר, או כיפה כזו או אחרת? אנחנו רוצים להכיר את עצמנו, כן? לדעת מה מפעיל אותנו בעצם, כדי שנוכל לבחור. ואם נגלה פתאום שמה שמפעיל אותנו זה גאווה, אנחנו רוצים לדעת כדי לתקן את זה. אבל אם אנחנו לא יודעים שמה שמפעיל אותנו זה גאווה, לא שמים לב, אז עכשיו שהכל בסדר, אתה יכול להיות גאוותן, מבסוט מעצמך, שבע רצון, אין לך שום בעיות עם זה. לא, אנחנו רוצים לפקח, אנחנו רוצים לבחור. האדם הוא יצור בחירי, האדם הוא יצור שיש לו אפשרות לבחור בין טוב לבין רע, בין אסור למותר. כן? זה חשוב מאוד הדברים האלה. לכן, כל הספר הזה, אנחנו פה לומדים את הסיכומים שלו בלבד, הספר הזה, שיש לי אותו כאן, נוצרות פנימיים, אנחנו לומדים רק את הסיכומים של כל פרק, כל הספר הזה, כל התנועה שלו היא כלפי פנים. כלפי פנים. כן, זה ממש לרגל את הארץ, כלומר, זה כמו שהמרגלים רגלו את ארץ ישראל, 40 יום, עשו שתי וערב. הספר הזה זה ריגול. אנחנו נכנסים ומרגלים, מתחילים בעולם החיצוני שלנו, פה אנחנו נראה היום. אנחנו נתמקד בעיקר בסימנים וברמזים שהעולם החיצוני מרמז לנו מי אנחנו, מתחילים בו, אחרי זה מתחילים להיכנס לעולם הרגשות. עולם הרגשות שבנו, יש בו המון אינפורמציה לגבינו. המון, כן? ואחרי זה ניכנס לעולם המחשבות. עולם המחשבות, יש בו אינפורמציה פנטסטית, רק צריכים לדעת להתמודד עם עולם המחשבות יותר, הוא יותר מופשט. קשה לנו גם לעצור מחשבות ולחקור אותן. קשה לנו יותר. אחרי זה ניכנס פנימה עוד יותר עמוק מהמחשבות, ניכנס לרצון, מה שנקרא חוסר, צורך, רצון. זה עולם יותר פנימי, ששם למעשה זה ההארד דיסק. זה מסד הנתונים של האישיות שלנו ממש. אבל אנחנו הולכים לאט לאט. אנחנו מתחילים מבחוץ. כן? היום אנחנו נלמד פרק ד', כן? חשיבות החיבור למראה ולהתנהגות. לא דבר ריק ומקיים. כלומר, אדם צריך לדעת שהאופן שבו הוא נראה, כן? החיצוניות שלו היא גם משקפת פנימיות, היא גם משקפת, גם מלמדת משהו על מי שהוא, והחיצוניות שאדם לובש היא גם מעודדת דברים שלאו דווקא היו ערים, כן? גם מעודדת ומעוררת כוחות. לכן ישנה חשיבות עצומה להכיר את האופן שבו אנחנו נראים כלפי חוץ, כן? מתוך כך אנחנו נדע מה זה מעיד על פנימיותנו? כן? ההתנהגות הזו היא מעידה על כך שאני צנוע, על כך שאני מאופק, על כך שאני מפוזר, על כך שאני לחוץ. חשוב לנו מאוד, חשוב לנו ללקט אינפורמציה מהנראות החיצונית שלנו. זה השלב הראשוני שהוא יותר פשוט. כן? צריך להבין, אף אחד לא לקח פה עכשיו את החולצה בבוקר מהארון סתם בחשיכה. כל אחד שלובש מה שלובש, יש לזה סיבה. אולי לא מייחס לזה חשיבות. בסדר, מה אתה עושה? עניין, אז אני לובש חולצה כזו, חולצה כזו, אז אני הולך ככה או אחרת. לא דבר ריק ומקיים. יש אנשים שהם מומחים בשפת הגוף, יש אחד כזה מומחה נקרא אמיר הלמר. הוא אוהב לחקור את שפת הגוף של כל מיני מרואיינים כאלו סלבים. איך דיבר ראש הממשלה, איך דיבר ראש האופוזיציה, והוא נותן שם ניתוח לפי התנועות, הצורה שעכשיו אני יושב ושם את זה ככה ועושה ככה עם האצבעות, זה עולם ומלואו. לצערי לא יודע מה זה אומר, אבל עדיין, אבל זה לא סתם, אתה יושב ככה, יושב ככה, נשען לאחור, נשען קדימה, שפת הגוף, שפת השפתיים, מבט העיניים, הכל. זה הכל מרגלים, זה כולם, כל הדברים הזה מרגלים, שמלמדים המון דברים. המון דברים. אז לא יודע לאיזה רמה נגיע, ולא יודע אם אנחנו נוכל לנתח, כן, את ההתנהגות של מרועיינים. אני לא יודע אם נגיע למדרגה של אמיר הלמר, אם זו תהיה פרנסתנו, אבל בוא לפחות נעשה שימוש בידע הזה בשביל עצמנו. אני לא הייתי מציע להשתמש בידע הזה כדי לחקור מישהו אחר. קודם כל, נשתמש בו לתוצרת עצמית, בשבילנו, בשביל להבין מה קורה איתנו, מה ההתנהגות שלנו, מה הנראות שלנו מלמדת. האם אני רוצה לתקן את הדבר שהנראות שלי מלמדת? אני רוצה לתקן את זה? שאני לא רוצה לתקן? אבל קודם נראה מה זה אומר בכלל. אין לי אינפורמציה לגבי עצמי. צריך להבין, רוב בני אדם, הם חיים את החיים ככה. הם לא יודעים מה זה אומר בכלל. לא יודעים. לא יודעים שכרגע שפת הגוף שלהם אומרת שהם גבתנים. תראה, 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 הוא מדבר על זה. תראה, תראה, תראה. תראה ברעיון, איך פונה הוא, איך הוא פונה להוא, איך הוא מזלזל בו, איך הוא מתנשא עליו, מגחך באמצע רעיון. זה. הוא אפילו לא מודע לזה שהוא מתנשא, שהוא גבתן, שהוא משפיל את הבן שיח שלו. לא מתבטא. לא שם לב לזה בכלל. הוא נראה בעיניו שהוא צדיק גמור. אבל אדם שמסתכל כלפי חוץ ורואה את צורת המבט, איך הוא מסתכל על בן שיחו, הוא מדבר, הוא מסתכל עליו, פתאום הוא צוחק איזה צחקוק שלא קשור. מה זה אומר? מה, לא היית רוצה לתקן? כן. לא היית רוצה לתקן את המופעים האלו, את מה שזה מלמד על עצמך, מתנשא, גאוותן, מזלזל, שכמותך? מה, אתה רוצה להתנשא על חברך? אתה רוצה לזלזל בו? זה מה שאתה רוצה באמת? אני מתנשא? אני מזלזל? כך נשאל אותו אחד, כן, הם שתיים דיברו ביניהם, אז אחד התנשא על השני, אז הפגוע, הצד הפוגע, הוא כזה, כן, מה שנקרא, אשכנזי זחוח, אז הוא רצה להראות כאילו הוא מדבר עם מרואיין, שהוא היה ספרדי, הוא מדבר עם הצד השני, הוא מדבר אליו בשפה שלו, כפרה עליך, תקשיב. אז הוא נורא נפגע, הצד השני. אל תגיד לי כפר עליך, מה אני חבר שלך? אל תגיד כפר עליך. למה הוא קרא לו כפר עליך? זה לא השפה שבו הוא מדבר, ההוא. אבל הקטן, בוא, אתה אמר, מהם השפה אתה מבין? כפר עליך, אתה בבון, מה אתה? וואי, איך הוא התנשא? אני פשוט נגעלתי. אני רגיש לי זה נורא, כן? אבל אני פשוט, אתה מגיע, זה היה דוחה, איך הוא לא שם לב, זה פשוט משפריץ לו מכל החורים. הגאווה הזו וההתנסות הזו, הזכיחות הזו. הוא לא שם לב, הוא היה בטוח שהוא 100%. 100%. אוי ובוי, אוי ובוי. היה צריך להביא לו את אמיר הלמר שם, כדי שיגיד לו מה הוא ראה בהתנהגות שלו. כן, שילך הביתה ככה עם דמעות קצת, כן, שיבין עד כמה יש לו לתקן, אבל הוא זכווח, הוא לא מן שום דבר, כלום. אנחנו לא רוצים להגיע למקומות האלה, שיהיה מרחם. אנחנו רוצים לדעת, כן, באמת, להבין את פשר התנהגותנו ולרדת עמוק, כן, למקורות של הדבר, לתכונות המניעות את ההתנהגויות האלו, ולשאול את עצמנו את השאלה הפשוטה. האם טוב להמשיך בהתנהגות הזו? או האם רצוי לשנות אותה? זה המהות של חשבון הנפש. אבל כדי שיהיה אפשר לעשות חשבון נפש, קודם צריכים חומר גלם, צריך ידע. אז אם אתה לא יודע על עצמך כלום, איך תעשה חשבון נפש? אם אין לך שום הטלת ספק או שום ניסיון לחקור את ההתנהגות שלך, איך בכלל אתה יכול בכלל לעשות חשבון נפש? אתה לא יכול, שום דבר. בארץ היא נתמוד. טוב, אז אנחנו פה היום באמת ככה קצת נתעמק בעניין של החשיבות, כן, של החיבור למראה והתנהגות, כמו שאמרנו. שימו לב, ההיכרות הפנימית שלנו עם עצמנו, זוהי הרפתקאת חיים שאינה נגמרת. יש בנו רובדים על גבי רובדים. גם אם נחיה כפליים כשנות מתושלח, אין לנו אפשרות באמת להכיר את עצמנו עד הסוף. אין אפשרות. אין אפשרות. אנחנו יצורים, קודם כל צריך לזכור שנבראנו בצלם. כיוון שנבראנו בצלם, יש עלינו את החותם האלוקי האינסופי. כמו שהנשמה היא אינסופית, כך מספר המופעים שלה הם אינסופיים. אינסופיים. אנחנו באמת מאוד מאוד מורכבים. פעם מדענים חשבו שהם יכלו להבין את המוח תוך כך וכך עשרות שנים. הם ראו שכל דבר שהם מבינים, מפתח הדלת לעוד אופק ועוד אופק, אי אפשר להבין. תכלית הידיעה שלא נדע. אותו דבר זה נכון גם לגבי עצמנו. אין לנו באמת אפשרות להבין את עצמנו עד הסוף. אנחנו מאוד מאוד מורכבים. מאוד מורכבים. צריך להבין שבעת ובעונה אחת בתוך הנפש שלנו, בעת ובעונה אחת פועלים כל כך הרבה כוחות. למרות שזה יוצא לפועל בפעולה ממוקדת של דיבור, צורך הנה, עכשיו נתדבר. אז מה אני כבר עושה? אני מדבר. אתם יודעים כמה כוחות השתתפו כדי שהדיבור הזה יצא? אני לא מדבר מבחינה אנטומית. אני תוכל בבחינה נפשית, כדי שהדיבור הזה עכשיו יצא, בצבע שלו, בטון שלו, במשמעות. כמה כוחות, כל הנפש, כל כולה, הדמיון, הרצון, השכל, הרגש, המידות כולם, כל המידות שלי. אני לא יודע מה הם. אני לא יודע, לא מכיר את כולם. כולם משתתפים כדי להפיק דיבור אחד. דיבור אחד. הדיבור הזה זה ביופסיה. זה רקמת חיים של כל האישיות. כמו שאתה לוקח טיפת דם כדי לדעת כמה ברזל, כמה סידן, טיפת דם אחת, היא מגלה לך אינפורמציה מאוד מאוד מרובדת, מאוד מאוד רבה. אתה מדבר גם פה, צריך להבין. נפש האדם זה דבר אינסופי. זה נראה לנו פשוט, כמו שאמרתי. נראה פשוט. מדבר, עושה, פועל, מזיז יד. התנועת יד הזו היא פועל יוצא והיא מעשה מרקחת של אינסוף כוחות בתוך הנפש. מי שידע לקחת את תנועת היד הזו, לשים אותה מתחת למיקרוסקופ, הוא ימצא שם את כל האישיות. כל האישיות שותפה בזה. נכון שלא כל כוח הוא נוכח באותה מידה, יש כוחות שיותר דומיננט פה, אבל זה לא משנה. כל הנפש כולה עכשיו מצויה בתוך הפעולה הזו. זאת אומרת, באופן תיאורטי, ואנחנו שואפים שזה גם מעשי, יש לנו אפשרות, דרך תנועת יד, להכיר את עצמנו. עד כדי כך. אבל פה אנחנו נחזור רגע כרגע לתובנה הפשוטה, כן? אנחנו רצינו ללמוד את הפסקאות האלו לא בצורה, לא בצורה של, 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 של איזה עץ כזה מלא ענפים. אנחנו רוצים לתפוס ענף. אנחנו רוצים תובנה. תובנה ראשונה. ההכרה, ההיכרות הפנימית עם עצמנו, הרפתקת חיים שאינה נגמרת. כל שלב בחיים אנחנו עולים על עוד הקיבות. דבר שהבנת על עצמך לפני שבוע, זה לא מה שאתה, אם אתה חרוץ, אם אתה באמת מנסה להבין סבך, כן? זה לא אותו דבר. תלך עם אלידע בר שאול, לטייל בירושלים. מקומות שחשבת שאתה מכיר, לך להר הרצל. אתה תצא משם, אתה תרגיש כאילו מעולם, אתה לא יודע בכלל מה זה הר זה. לא יודע מה זה. לך איתו לטיול אחד. אין סוף. גם אנחנו בעצם אמורים להיות, הייתי אומר, מורי דרך של עצמנו. כן? ידע בר שאול והג'אנר הזה של המורי דרך שלא מסתפקים והלימוד הראשוני שהם למדו, פעם שהם קוראים חצי ספר, הוא חוקר. כן? ולכן זה תענוג ללכת איתו. למה? הוא תמיד, כל מוצג, כל אתר, הוא מראה לך אותו באיזה 50 רבדים. לכן הוא מאוד אסוציאטיבי, שמתם למי שפעם היה איתו. הוא מאוד אסוציאטיבי, הוא עובר המון תחומים, כי הכל באמת מרושת. אתה לא יכול לדבר על חייל פלוני אלמוני ורק להגיד שהוא גר ברמלה. לא, זה עולם ומלואו החייל, הוא חקר. והחייל הזה פתאום זה מתחבר, החייל הזה מתחבר, הבית ספר שלו והמורה שלו והיחידה שלו בצבא, ופה הוא מחבר את זה, ואתה לא מצליח להחזיק ראש. יו, מה פה קורה? הוא מאוד אינטגרטיבי, ידע בר שאול. הוא מבין שהמציאות היא כולה מרושתת, מרושתת, מלא מלא אזורי ידע, הכל מרושת, כן? לכן, ההיכרות שלנו עם עצמנו היא אינסופית. עכשיו, אנחנו לא מחויבים להכיר את עצמנו היום עד הסוף. אנחנו הולכים ופוגשים את עצמנו, והייתי אומר, לפי המופעים הרלוונטיים. כלומר, הנשמה בעצמה, הנשמה היא דוחפת גילויים מסוימים לפי כל מיני תיעדופים, וחשבונות שהם מאוד עמוקים. כלומר, למשל, בגיל מסוים אתה תרגיש שתכונה מסוימת מאוד דומיננטית. אתה מאוד אוהב לטייל בטבע. פתאום אתה מתבגר, אתה פתאום רואה שאתה גם אומן. אתה מאוד מתעניין בתחום נוסף. בן, מתבגר, אתה בן 30 כבר, פתאום אתה מגלה איזה עניין עצום יש לך בתחום. הנפש שלנו, היא הולכת ומתגלה בשלבים. אנחנו לא יכולים גם להבין את הנפש כולה ברגע נתון. כי יש הרבה כוחות נעלמים שלא הגיע זמנם להתגלות. אז כל מי שיסתכל לעצמו עכשיו, הוא יראה איזשהו צדדים באופי שהם יותר דומיננטיים. אחד פתאום מגלה את הממד הרוחני שלו, חיבור לתורה, רצון להתחזק בזה, כן? אתה יכול לשבת פה 8 חודשים עם התשוקה הזאת הרוחנית, אחרי 8 חודשים פתאום מתעורר לך בתוך הנפש רצון עז להתחיל ללמוד הנדסת מטוסים. מאיפה זה בא? לא, זה לא יכול היה להופיע כל עוד ההופעה הרוחנית, כן? היא קיבלה את המקום הדומיננטי. לא יכול להופיע, זה כבוש תחתיה. ברגע שהיא מרפה, מתגלה כוח אחר. כך זה עובד. לכן, כל תקופה בחיים אנחנו נפגשים עם צדדים אחרים בנפש שלנו. זה תלוי בזמן, במקום, באינטראקציות עם אנשים, זה תלוי בהמון דברים. אבל הכלל הוא שההיכרות עם עצמנו היא דבר שהוא מתפתח ואינסופי. לא צריך להיבהל מהאינסופיות, אנחנו צריכים להיות בקטע, בדרך, להתחיל להכיר טיפ-טיפה, לגעת בקצה דרכינו, להתחיל להגיד משהו, מי אתה? מי אתה? אתה מופנם, אתה מוחצן, אתה מעשי, אתה עיוני, אתה רגשי, אתה שכלי, אתה שמרן, אתה פתוח, שנוכל להגיד משהו על עצמנו. משהו על עצמנו. אני לא ממעיט בחוויית החיים של כולנו. אנחנו חיים, אנחנו חיים. בעצם מודע שאנחנו חיים, סימן שיש כוחות נפש. אחרת לא חיים. כן? אחרי אם אני עכשיו עושה את מה שאני עושה, ודאי שיש כוחות נפש. אבל מה זה מעיד, הצורה שאני מתנהג עכשיו? הטון שאני מדבר, מה זה אומר על עצמי? אני באמת מבין את עצמי? אני מבין מה עובר עליי? אני מבין איזה מידות עכשיו משמשות בתוך נפשי? האם אני רוצה בהם? אני רוצה אולי למתן את זה? אולי אני רוצה לדבר יותר ככה ונחת עכשיו, כמו הרב ביגון ונחת, כמו הרב קשתיאל ונחת. יש לי גם את הצד הזה אגב. אבל הייתי רוצה בזה? אני רוצה להמשיך ככה עכשיו בצורה הזו? זאת אומרת, המידות שכרגע, כוחות הנפש שמתגלים בצורת ההתנהגות שלי כרגע, הם טובים לי, הם בסדר, אני מרוצה מהם? אולי אני צריך למתן אותם מעט, אולי למתן את הרגש מעט, יותר להכניס תכונה של איפוק, של רגיעה, יותר רווח בין המילים, יותר להשתהות, כמו הרב טאו, לפעמים קרא שתי דקות הוא לא מדבר, כן, כן, קצת מזיז את הכיפה לפה ולשם, לא מדבר, כולם חכים. טוב, אז שבוע שעבר למדנו, אולי, כל מיני סגנונות, יש כאלו, רבנים, דופקים לשולחן, לא יודע, צריכים לשאול את עצמם, הם רוצים מזה, אתה מרוצה מהצעקות האלו, והדפיקות לשולחן, זה בסדר, אתה סגור עם זה, בחרת בזה, או שזה, בחר בך, זו שאלה גדולה, אחרת אנחנו לא בעלי בחירה, אנחנו חייבים להתוודע למשמעות ההתנהגויות שלנו ולהשיב על השאלה הפשוטה. האם אני רוצה בזה? לא רוצה בזה. אגב, יכול להיות שאני מאוד רוצה בהתנהגות הזו. התברר לי מתוך התבוננות שזה מעיד על תכונה חיובית בי. אני רוצה את זה. אז אבל אני אחזק את התכונה הזו. ולפעמים אני אגיע למסקנה שהייתי יותר מדי נרגש, יותר מדי נלהב, יותר מדי, כן? על חשבון האיפוק, המתינות, כן, יכול להיות. אז פעם בא, אני אשתדל קצת לאזן בין הכוחות ולהביע את עצמי בצורה מעט שונה. למה לא? זאת אומרת, ככה אנחנו מתפתחים. אבל הכלל הוא שההיכרות עם עצמנו הוא תהליך אינסופי, בלתי נפסק. אין לו קץ לאדם. אדם נברא בצלם אלוקים, החותם של האינסופיות הוא קיים גם בנשמה, לא פחות מזה בגילויים שלה, בגילויי החיים. ואם בגרגר חול אחד, כל חכמי עולם לא יכלו למצות את החוכמה שיש בגרגר חול אחד, אז מה נגיד על נפש האדם? בגרגר חול אחד. מה נגיד על צמח? איזה חוכמת אמקס? מה נגיד על החי? מה נגיד על אדם? חותם האינסופיות קיים בכל הבריאה כולה. יפה. וזה קשור גם לסוגיית המודעות, כן? אבל אנחנו לא צריכים להיות לחוצים, להכיר את עצמנו בבת אחת, אלא להיות ערניים, הייתי אומר, למופעים הנפשיים הדומיננטיים בזמן הווה. איזה תכונות בולטות אצלך בתקופה שאתה במכון מאיר? עכשיו, בתקופה הזו, את המכון מאיר, בפנימיה, סדרי לימוד, מה מופיע אצלך? פתאום התגלה לך איזו תכונה של אחריות חברתית, פתאום אתה נרתם ומתנדב לקחת תפקיד, מעניין, זה לא היה לפני שהגעת למכון. יש לי גם את התכונה הזו, מעניין. הסיבה, הנסיבות, הן מעורות בך כל מיני, רגע, יש בי את התכונה הזו, אני יכול להיות טיפוס נדיב, יכול להיות טיפוס שנרתם למען משימות חברתיות. הוכחתי את זה לעצמי פה במכון מאיר, איזה יופי, מעניין. נא להכיר, יש לך תכונה שלא ידעת מהי. מה אתה אומר על התכונה הזו? היית רוצה לפתח אותה? מה אתה חושב שהיא רק יפה למקומה וזמנה במכון מאיר? אחרי שתצא במכון מאיר, תחזור להיות קמצן ואגואיסט וחושב על עצמך. מה אתה אומר על התכונה הזו? יש בך את היכולת הזו. יש בך את היכולת. זה מעניין אותך? שוב. לאט לאט. לאט לאט. בזמן הזה, מופעים עיקרים. כן. שלב חשוב ויסודי, בדרך להכיר את עולמנו הפנימי, הוא היכרות עם התנהלותנו החיצונית. דיברנו על זה הרבה. זהו הבסיס להיכרות עם האני הייחודי שלנו. ההיכרות החיצונית היא פתח להיכרות עם הרבדים העמוקים יותר בתוכנו. הסברתי את זה מקודם ואמרתי שהאופן שבו אדם מדבר, כן? האופן שבו אדם עושה פעולה חיצונית, הוא קשור באופן מהותי עם כל נפשו. כל נפשו, כך כתוב על העין, שהנימים, שורי כדעינה בליבטליה. זאת אומרת, העין יש לה קשר אל הלב. לכן, אם אדם נפגע בעין בשבת, מותר חלל לב שבת. עין זה לא איבר חיצוני שלא מחללים שבת. כן? איברים חיצוניים זה משלב מהשיניים ופנימה, זה נקרא איברים חיצוניים שמחללים את שבת, אפילו אם המכה היא קלה. אבל באיברים חיצוניים לעומת זה, אנחנו שוקלים, שואלים, רגע, זה מסוכן, לא מסוכן. העיניים, מכיוון שהם קשורים ללב, מחללים שבת על כל פגם בעיניים. כל מכה בעין בשבת, מחללים שבת, כי הם קשורים ללב. אותו דבר רוצה להגיד גם פה, הדברים החיצוניים שאנחנו עושים, כמו שאמרתי מקודם, כן? כל מה שאמרתי מקודם, הדברים החיצוניים, הם קשורים באופן עמוק עם כל הרבדים של האישיות. זה דבר מדהים. הנפש היא אחת. וכל דבר קשור בחברו, קשור בחברו. ולכן, באופן תיאורטי, ורצוי שיהיה עד כמה שיותר מעשי, יש לנו אפשרות לצלול עמוק מאוד בעקבות מופע חיצוני, כן? צורך העניין, הבגל שאתה לובש. מה אתם חושבים שאני סתם לובש חולצה לבנה? נו, באמת, סתם אני לובש חולצה לבנה כל השנה. אני לא סתם לובש חולצה לבנה. אני לא אגלה לכם מה אני עושה את זה, אבל אני יודע למה אני עושה. אני יודע מה זה מעיד אליי, אני יודע מה זה מעורר בי, אני יודע מאיפה זה בא, אני יודע. פעם הייתי לובש כיפה שחורה סרוגה. אני מאוד אהבתי את זה אגב. אני גם ידעתי מה זה מעורר בי. מה זה מעורר בי, איזה כוחות נפש, איזה נטיות רגשיות של קודש או כל מיני דברים. אני ידעתי. כן? זה יצר בתוכי פעילות, עירנות פנימית מאוד חזקה של רגשות, של כוח המדמה, של תכונות מסוימות. אני מאוד אהבתי את האקט הזה של, כן, של הכיפה השחורה הסרוגה. זה לא סתם. זה דיבר עם הנפש. זה יצא מן הנפש ועורר אותה מחדש. זה, כן, קשר כפול. זה בא מהנפש, הנפש דורשת את זה, וזה חוזר ופועל על הנפש. אבל הפעולה הזאת שעשיתי אז בזמנו, היא באמת כמצופה לקחה אותי למקומות שהם יותר אדוקים, יותר מבחינה דתית, מבחינה דתית. כן? כיפה שחורה, כן? באופן אוטומטי זה מעורר רגשות מאוד מסוימים, יותר אדוקים, יותר מחמירים, יותר שמירה, יותר שמרנות. זה היה ברור, זה גם הייתה הכוונה שלי. אני ידעתי שזה בא משם וידעתי שם זה מוביל, כן? אבל זה עורר בי גל מאוד מאוד חזק של שמרנות אישית, כן? של לקחתי את עצמי קצר, חשבון נפש מאוד, ואיזה דבר שהוא הפריע ליחסי גומלין בתוך זוגיות. במרחב החברתי, לא יודע איך לאכול אותך, פתאום אתה זר ומוזר. ההתנהגות שלך מתחילה להיות בדלנית. שמתי לב שבשורה התחתונה, לא טוב לי הדבר הזה. לא טוב לי? לא, בראש ובראשונה, בואו נעזוב כרגע את הסביבה. בראש ובראשונה, לא טוב לי. למרות שיש איזה אפקט לא רגיל. אבל זה מעורר כוחות ורגשות שכרגע אני לא רוצה אותם בעצימות כזו. אז מה שהשתייר, מה שנשאר מאותו דבר, מה זה כיפה, יש, אז זה נשאר החולצה הלבנה והמכנסיים האלה. וזה קשור לאותם דברים. עכשיו, אני לא בא להגיד שאני יותר דתי מישהו אחר. אני יודע מה זה עושה לי. ואני צריך את העוררות הזו. אני צריך את ההפעלה הנפשית שמפעילה עליי חולצה הלבנה. אני צריך את זה. זה טוב לי. בדקתי וראיתי שזו הפעלה נפשית רוחנית שהיא נותנת לי מקום בטוח בתוך הקודש, שומר עליי ומבדיל אותי ואומר לי, אתה צריך להתנהג בהתאם. בקיצור, כל מיני דברים כאלה. וזה טוב לי. אני לא בא להגיד שאני טוב יותר מישהו אחר. אבל ההתנהלות הזו, החיצונית, היא טובה לי. טובה לי. זוכר שהיה תקופה שהייתי בכלל לובש, לפני הרבה שנים, תחילת התשובה, הייתי לובש בכלל בגדי ספר, זה נקרא פוטר, מה זה, פליז, לא יודע, הייתי לובש כל מיני דברים. זה התקופה שרציתי לתת ביטוי יותר לזרמים הטבעיים שבי, הטבעיות שבי, להיות, לא שבגלל שחזרתי בתשובה, עכשיו אני כבר שכחתי מהבגדים האלו שלבשתי, או מה, לא, אני רוצה לשמור על הטבעיות שלי, כן, רוצה לשמור על הטבעיות שלי. שמרתי על הטבעיות באמצעות הלבוש, אבל הטבע התחיל יותר מדי לסגסג, כן, ולגדול פרה, אז הייתי צריך להכניע אותו עם חלקי לבוש אחרים. תראו, זה חשבון שלם, אתם מבין? אני רוצה להראות לכם שזה לא סתם. לא סתם, לא לקחתי בחושך חולצה ולבשתי אותה. אני יודע בדיוק מה אני לובש. בדיוק את הכיפה, את הגודל הכיפה שאני לובש. בדיוק את צבע המכנסיים. זה טוב לי. גיליתי שזה טוב לי. זה שומר לי על, איך אומר, משק האנרגיה הפנימי בצורה מתאימה לי, מתאימה לי. נכון, קצת יותר גולש לשמרנות, נכון? טיפ-טיפה, וזה, אבל זה טוב לי. יכול להיות שאני לא יודע, יכול להיות שבהמשך החיים אני יודע מה פתאום, אני יודע פתאום, יתעורר איזה משהו, לא יודע מה. אבל זה בסדר. כן? רק לתת לכם דוגמה באיזה אופן אפשר לנטר, כן? ולבדוק על פי ההתנהגות החיצוניות שלנו, מה זה מחולל בתוך הנפש, ולשאול את השאלה הפשוטה, האם אני רוצה בזה או לא רוצה בזה. אולי אני רוצה בזה, אבל במינון אחר. כן. להכיר את עולמנו. זהו הבסיס להיכרות עם האני הייחודי שלנו. ההיכרות החיצונית היא פתח להיכרות עם הרבדים העמוקים יותר בתוכנו. כן. התינוק, גם הוא, מתחיל את מסע ההיכרות עם עצמו דרך המודעות לגופו. התינוק מבחין עד כי יש לו גוף נפרד במציאות, ועם הזמן הוא מתקדם בתפיסה שלו את עצמו. יפה מאוד. גם התינוק, שימו לב, יש לי נכד, אני מסתכל עליו שם, אני באמת הולך לבקר אותו, מעיין חיים. כן, המתוק הזה, אז אני שב רואה אותו, הוא לוקח את הרגל שלו, נורא גמיש, אז את הרגל שלו מכניס אותה לתוך הפה. מכניס את הרגל לתוך את האצבעות של הרגל, מכניס לפה. כן, אבל אם תשאלו אנשי מקצוע, יגידו לכם, שבעצם עכשיו הוא מסייר. הוא לומד, אוי, יש לי רגל. אוי, וברגליים יש כאלה מקלות קטנות. אוי, הוא מכניס כזה בפה. כן, כי דרך הפה הילדים, הפגישה שלהם, זו פגישה אוראלית, דרך הפה. כן, הוא מרגיש את האצבעות בפה. יש לו, או יש לו אצבעות קטנות, כן? זה הגוף שלו, זה כף הרגל שלו, זה האצבעות, זה הרגל, זה הבטן שלו, והוא משחק עם הטבור, והוא משחק עם האף, פתאום הוא מגלה את השערות שלו, פתאום הוא מגלה את האוזן, משחק בו, פתאום הוא מגלה את הדברים אחרים. והאמא אומרת לו, זה אף של מעיין חיים, זה השערות של מעיין חיים, זה הרגל של מעיין חיים. הוא לומד להכיר את עצמו, אז זה מתחיל בזה. במסגרת הגופנית, הילד עוד לא יכול להכיר את עצמו מבחינת התכונות הפנימיות, זה לא שייך אליו. הוא מתחיל מהמעטפת החיצונית, אחרי שהוא מכיר את המעטפת החיצונית, זה מה שמגדיר אותו, שימו לב, זה הגוף שלי. כן? זה הגוף שלי. זה הטריטוריה שלי. כן? אנחנו מתחילים להכיר את עצמנו, אין? שכבות שכבות. קודם כל, דרך הנוכחות הפיזית שלנו. אני בעל גוף. אדם מאוד שומר על גופות, שימו לב. הגוף שלנו מאוד חשוב לנו. כן? המציאות הגופנית, היא מגדירה אותנו בהגדרה הבסיסית ביותר, אני בעל גוף, בסיסי יותר. מישהו יגע לי בסערת הראש? אל תיגע בי. תוריד את היד שלך ממני. הכל זה שייך לאותה תפיסה טריטורית, טריטוריאלית, שאדם מגדיר את עצמו באמצעות המרחב הפיזי שלו. אין הגוף שלו, הבית שלו, רשות היחיד שלו, כן? הייתי אומר, חלקים של ההגדרה העצמית, חלקים של ההגדרה העצמית. אז תינוק, אנחנו רואים שתינוק, כן, מתחיל את מסע הזהות שלו, מסע הזהות שלו, הוא מתחיל דרך הגוף. אחרי זה לאט לאט, מלמדים ילדים רגשות, יש ספר רגשות, עם תמונות, ילד עצוב, ילד שמח, מלמדים אותו רגשות. הנה, זה עצוב, זה שמח, זה אדיש, זה אכזר, זה זומם, זה תמים, זה כנה, זה ארמומי, כן? ספר הרגשות, יש ספר כזה מאוד מעניין, שבגיל מסוים חושפים ילדים אליו, כן, רגשות. וילד מתחיל להיפגש עם הרגשות שלו. חשוב מאוד שהוא ידע, שבשעה שהוא כזה, אז הוא ידע, אמא, נכון, עכשיו אני עצוב. נכון, אתה עצוב. אתה רוצה לנסות להגיד למה אתה עצוב, מתוק שלי? כן, גנבו לי את הכדור בבית ספר. אני השארתי אותו רגע בכיתה, ובא ילד אחד וגנב אותו, והוא לא מודה שהוא גנב. אז הוא עצוב. הוא לומד להכיר את הרגשות שלו. מה מניע את הרגשות האלו? מה לעשות עם הרגשות האלה? מה עוזר לך הרגש הזה? מה עוזר לך, נווה מתוק, שאתה עצוב? אתה רוצה להמשיך להיות עצוב? זה עוזר לך? זה טוב? אתה רוצה את זה? אני רוצה שהוא יחזיר לי את הכדור. בגלל זה אני עצוב. הוא עצוב כדי לעורר את הסביבה, לתקן את העוול. בסדר גמור. אין בעיה, בסדר גמור. אתם מבינים? זאת אומרת, אנחנו כבר בגיל מאוד צעיר, מלמדים את הילד גם להכיר חלק מהרגשות שלו, לדעת, להכיר את האיכות של הרגש, את התועלת שברגש, את הנזק שברגש. זה דבר חשוב. זה ממש, הייתי אומר, פרקים ראשונים במודעות עצמית. אז אם ילד, מה נגיד אנחנו? אנשים מבוגרים כבר, אנחנו פה, אני יודע מה, יש פה מגיל 22 ועד 50, אני יודע כמה. אנחנו אנשים מבוגרים, אנשים מבוגרים. הגיע הזמן שנעשה את המסע הזה פנימה באמצעות, קודם כל, ההתנהלות החיצונית שלנו.
כן.
את חשיבות המראה, החיבור למראה החיצוני, עד כמה המראה החיצוני מעיד עלינו, כן? בכלל אומרים, בתדמיתנות, בתורת התדמיתנות אומרים שהמראה החיצוני הוא 80% של ההיכרות. כלומר, ברגע שאני מסתכל לך בחיצוניות, יש לי כבר 80% דעה עליך. עוד 20% זה לטון הדיבור ותוכן הדיבור. בקושי מקשיבים לזה. אבל הרושם הראשוני, מה שנקרא, אין שני לרושם ראשוני. כן? אתה מסתכל, איך אדם זה לבוש? איך הוא מסתכל? מה שפת הגוף שלו? מה היציבה שלו? מה? אופ, 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 אופ. 80% מהתדמית? נוצרת כתוצאה מדבר הזה. יש חשיבות עצומה, כן? לאופן שבו האדם מתלבש. איך אנחנו יודעים? אז שימו לב. אנו, את חשיבות החיבור למראה החיצוני ניתן לראות דרך העובדה שאנו עצמנו תופסים אחד את השני קודם כל על פי המראה החיצוני. אין לי באמת גישה לנפש שלך. זה מקום סגור, הנפש. אין לי גישה שם. איך אני אגש אליך? דרך השערים החיצוניים. מה, אני יכול להיכנס לתוך הזה שלך? לא יכול. אבל אני מחכה שאתה תיתן ביטוי חיצוני, תיתן ביטוי חיצוני, אני אוכל לדעת מה מתרחש בעולם הנעלם שלך, בעולם המידות, בעולם הרגשות. זה עולמות עלומים, זה עולמות שאנחנו לא רואים אותן. איך אפשר להיפגש אותם? דרך נייר לקמוס, דרך ההשתקפות, דרך הבבואה שהם משתקפים בלבוש, בהתנהגות. שם זה החלון החיצוני שכוחות הנפש מתגלים דרכה. אל עדיין, כן, הוא פני פוקר. יש אנשים שיש להם יכולת בלתי רגילה לא לגלות כלום. זה מאוד נדיר. זה בדרך כלל מאוד מאוד קשה. אי אפשר הרבה זמן להציג הצגה. אי אפשר להציג הצגה. כן? בשלב מסוים, אתה תחשוף את מערכת הרגשות, כן? המסוימת שלך באמצעות ההתנהגות. זה לא עזור. אתה יכול לשחק אותה דקה, שתיים, שעה, שעתיים. בסוף זה ייחשף. זה ייפרץ, כן? זה ייפרץ. הכספת ייפרץ. כן? חשיבות. את חשיבות החיבור למראה החיצוני ניתן לראות דרך העובדה שלנו, עצמנו, תופסים אחד את השני, קודם כל, על פי המראה החיצוני. אני לא אומר שזה טוב, אגב. אני לא אומר שאנחנו צריכים עכשיו, כן, מיד לבוא להגיד, הוא ככה, תסתכל לך, תראה את צורת המידה, תראה את תורת הלכה שלו, הוא כזה, הוא כזה. אנחנו לא באים לעודד את זה, כן? מה שחשוב בעיקר זה שאנחנו נלמד על עצמנו, ולא נשתמש בכלים האלה כדי להגיד עליה הוא ככה ועליה הוא ככה. כן? אבל עצם העובדה שאנחנו תופסים את השני, קודם כל על פי המראה החיצוני, מה זה מראה? שהמראה החיצוני הוא שער רחב מאוד להתגלות, כן? הנפש. כך כשהאדם מחובר למראה שלו עצמו, הוא מסוגל לדמיין כיצד הוא נראה גם בעיני אחרים. כן? האם אתם תופסים אותי כפי שאני תופס את עצמי כאשר אני מתלבש בצורה כזו? אני מתאר לעצמי שכן. אני לוקח בחשבון שמי הסתם מי שמסתכל עליי, הוא חושב את מה שאני חושב על עצמי. שאני, כן, משל הצורך העניין, הלבוש. כן. כיוון שאני יודע שאני מתלבש כך או אחרת כדי לחזק או לשקף, כן, בחינות נפשיות כאלו אחרות, אני מניח שכך חושבים עליי. אני מודע מה חושבים עליי. עכשיו, לא בטוח שחושבים עליי כמו שאני חושב, בדיוק מילה במילה, אבל באופן כללי, זה הכיוון. זאת אומרת, זה הדימוי שאותו אני יוצר. זה בסדר? מבחינתי ליצור את הדימוי הזה כלפי הסביבה? כן. זוכר שפעם היה לי זקן עד לפה. היה מישהו ראה שיעורים משנים, משנים, משנת. היה לי זקן עד לפה. גם זה היה חלק מהסיפור, כן, זקן. כן, מאוד מאוד עורר בי כל מיני כוחות נפש, אבל שילמתי איזה מחיר. היו תלמידים פחדו להתקרב אליי. עד שבא אחד התלמידים ואמר לי, אתה יודע, זה כאן שחור עוד, אלה זה כאן ארוך לבן, זה כאן שחור. זה מפחיד, זה עם הכיפה הסרוגה השחורה, וואי, 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 פחיד! אני חייב לומר שלא, לא לקחתי כך בחשבון, עד כמה זה יוצר, איזה דימוי זה יוצר בין, עד שבא אחד התלמידים ואמר לי, רב, פחד יתקרב אליך. אני לא הייתי מודע על זה בכלל. אז אתם מבינים שהזקן כבר לא נמצא, כן? אתם רואים? בסדר. עוברים מהלכים, אתה עובר מהלכים, אתה... אתה יודע מה אתה רוצה לשדר, אבל לפעמים אתה משדר את זה בעוצמה גדולה כלפי הסביבה. עד כדי כך שסביבה מגיבה באינוחות, במבוכה. אנשים מתרחקים, חלק מתקרבים, חלק זה... לא יודעים איך לאכול אותך, זה... זה דברים חשובים. אם כן, המודעות העצמית היא עוברת דרך המודעות שלך למה אתה משדר בהתנהגות ובלבוש שלך. לפי זה תוכל לשער פחות או יותר מה חושבים עליך. ואל תבוא בטענות לסביבה שמתנהגים עליך כך וכך. אתה משדר את זה. מה אתה מתפלא? תהיה מודע לזה. כמים הפנים לפנים. הנה, כן? יתר על כן, רואים כי הלבוש מערך חיצוני, כן? בוא נראה עד כמה גדול, כן? ראינו אמרנו שהמראה החיצוני והלבוש זה גם עדות למשהו פנימי, כן? וגם מחזק ומעורר כוחות פנימיים, כן? שתי כיוונים, שתי כיוונים, כן? זה, הלבוש הוא גם עדות על תכונות נפשיות וגם מעורר תכונות נפשיות, כן? הראיה, יתר על כן, אנו רואים כי הלבוש והמראה החיצוני משפיע על תחושותינו הפנימיות. אתה רוצה להיות שמח? תלבש בגד שהוא מראה משמח, כן? על תחושתנו, על הרגשה ועל ההתנהגות. ישנם לבושים שנותנים תחושה נעימה, תחושת מרץ, רעננות, אופטימיות, כן? וישנם לבושים אחרים שנותנים תחושות שליליות יותר, כגון לאות, דכדוך וכדומה. מעניין. אנחנו רואים גם שכאשר אדם הולך לעשות ספורט, הוא לובש בגדים מסוימים, לא רק מטעם הנוחות. זה גם יותר ספורטיבי, מה שנקרא, כן? כשאדם הולך למקום שהוא יותר רשמי, הוא לובש בגדים יותר רשמיים, כרגע הוא רוצה לעורר בקרבו את הצד של הכבוד, לכבד את המעמד. אדם הולך לשפת הים, הולך עם בגדי ים, זה אווירה, ים, כן, חול, שמיים, גלים, הכל בהתאם, כן? כן? הלבוש הוא, כל לבוש ולבוש הוא מעורר תכונה אחרת. כן, יש לבושי אבלות, יש לבושים חגיגים, יש לבושים של 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 קייטנה, יש לבושים של כמו כל מיני לבושים. כן. זה לפעמים גורם לשינוי הרגשה, אתה מרגיש שאתה קצת כבד, כן? תסתכל מה אתה לובש. אולי תלבש משהו יותר קליל, אולי תלבש מכנסיים קצרות, אולי תלך קצת יחף, אולי... זה יכול לשפר את הרגשה. בשלב זה, כן? שוב, אנחנו בשלב ההתחלתי מאוד שלנו, בשלב המודעות המאוד ההתחלתי, בשלב זה של עבודת המודעות, אנחנו מנסים לשים לב להתנהגות האוטומטיות שלנו במשך היום. שאיפתנו הינה לחבר את עצמנו למעשינו, וכך לאפשר לעצמנו לבחון ולבחור את מעשינו והתנהגותנו. כן? מה המטרה בשלב הראשון של המודעות? שים לב להתנהגויות הספונטניות שלך. למשל. אז זהו, אז העניין הוא ששים לב מה אתה עושה. אתה נוטה לשחק, אתה קצר רוח, אתה לחוץ, אתה מפוזר, אתה... יש, תשים לב מה אתה עושה. ההתנהגות הספונטניות, כן? הצורה שבה אתה יושב באופן ספונטני, כן? הצורה שבה אתה הולך, הבגד שאתה לובש באופן... כן, ההתנהגויות הספונטניות במשך היום. עכשיו, לא צריכים לקחת את כל ההתנהגויות. יש מי שאומר שבדרך כלל, בדרך כלל, זה לא שאנחנו מתנהגים 1,000 התנהגויות. אנחנו אומנם עושים אלפי פעולות ביום, אבל אם ניקח את כל האלפים האלו, נוכל לסווג אותם תחת 3 כותרות. יש התנהגויות, כן? 80 התנהגויות, שכולם תחת הכותרת של זריז ונמרץ. יש 500 התנהגויות, שהן תחת הכותרת של שקדן, כן? ומתעמק. ויש עוד איש חסד ודואג לסביבתו. זאת אומרת, יש אלפי פעולות, אבל הם כולם תחת לכל היותר כ3 או 4 כותרות, שהן משקפות, הכותרות הן משקפות את הכוחות הפעילים ביותר בתוך הנפש. אלא הם צריכים לשים לב, כמו שאמרנו מקודם, לא צריכים למשל לנסות להכיר את הכל. מצד ההשגחה האלוקית, הקדוש ברוך הוא, ההשגחה האלוקית, ריבונו של עולם, הוא תמיד מעורר בנו תכונות שהוא חפץ שנעבוד עליהם עכשיו. לכן ההתנהגות החיצונית שלנו, היא תהיה בעצם ביטוי של אותם תכונות. אז כדאי לשים לב לאותה התנהגות, כי כרגע משקפת את התכונות הרלוונטיות שעומדות או לתיקון, או עד רבה, לעידוד וחיזוק מצוין, כן? אז לא להיבהל מזה שיש המון פעולות, כן? בסופו של דבר, הם אותה הגברת בשינוי האדרת, הפעולות האלו. להבחין מהם שלושת ארבעת הסוגים, סוגי התכונות שמתבטאות בפעולות האלו. זה אתגר ראשוני. יש פה גם תרגילים, למטה אתם תראו את התרגילים, תרגילים מאוד פשוטים, למטה ממש בחלק האחרון, בכוכבית, כן, תרגילים מעשיים ליישום, זה מאוד עוזר, תרגילים פשוטים מאוד, כן? יכול להכניס אותנו למסלול של ההתבוננות הזו. אז בשלב הראשון, אנו מנסים לשים לב להתנהגויות האוטומטיות במשך היום. מה השאיפה שלנו בזה? שאיפתנו הינה לחבר את עצמנו למעשינו, כן? למעשינו, בכך לאפשר לנו לבחור, לבחון ולבחור את מעשינו והתנהגותינו, כן? כמו שאמרנו מקודם, נכון? כל התכלית של הצפייה הזאת, היא לא, הצפייה היא לא תכלית לעצמה, אלא מה התכלית של הצפייה? מה התכלית של הצפייה? לעורר בנו את הבחירה החופשית ולשאול את עצמנו אם אנחנו רוצים בזה או לא רוצים בזה. זה תפקידה של המודעות, כן? להבדיל ממודעות. מה הדבר ההפוך מודעות? התנהגות אוטומטית, שאין בה שום בחירה. המודעות היא מראה לנו מה קורה בתוך הנפש ומאפשר לנו לשאול את השאלה, האם אני רוצה או לא רוצה, כן? זה התפקיד. אם אני רואה שהצלחתי ליצור מודעות וצפייה להתנהגות מסוימת, בעקבות הצפייה התעוררה השאלה, מה אני עושה בעצם? זה טוב ההתנהגות? סימן שאני נמצא במעמד בחירי, אז אני בעל בחירה. אם אני לא מצליח להגיע לשאלה הזו, מה שנקרא, אין איש ניחם על רעתו לאמור, מה עשיתי? כלומר, כאשר אתה לא מגיע למצב שהתנהגות מסוימת, התנהגות מסוימת, עומדת אצלך לשאלה, האם אתה רוצה בזה או לא? לא היית בחוויה של מודעות. לא היית, לא הצלחת, לא נורא. אולי פעם הבאה. פעם הבאה. אבל זה המטרה שלנו. כאילו לצפות על עצמנו מבחוץ. כן? על ההתנהגויות האוטומטיות. צריך לזכור, ההתנהגויות האוטומטיות, כן? יש כוח שהוא גדול מהם. מי הוא? כוח הצפייה. הרי אם אני מסתכל על ההתנהגות אוטומטית, ואני אומר את זה, למה אני קם מהכיסא וזורק את הכיסא אחורה? או למה אני פותח את הדלת בהסתה מהירה של הידית? אני יכול לשאול את עצמי, או לא לשאול. אם אני שואל את עצמי, השאלה באה ממקום גבוה מהאינסטינקט. המודעות היא תמיד גבוהה מהאינסטינקט. היא צופה בו, זה הנשמה, מודעות. רגע, למה אני מסיט את הדלת בצורה כזו? למה אני מסיט את הידית בצורה? מה, אני לא יכול יותר בעדינות לפתוח את הדלת בנחת? למה אני פותר? אני לחוץ, אני חרד, אני לא נינוח. ברגע שהמודעות שואלת השאלה הזו, ועולה השאלה למה, אני כבר נמצא בתחום הבחירה החופשית. מכאן הדרך פתוחה לשינוי. כן? דרך פתוחה. כמובן שצריך, צריך לנסות להאריך את זמן המודעות, כי לפעמים אנחנו מצליחים להגיע לשבריר שנייה של מודעות, אבל מיד חוזרים לאינסטינקט, ואז זה בעיה. לנסות להעריך את חוויית המודעות, שהשאלה תוכל להתנסח. למה? כמה? האם באמת אני רוצה בזה? האם אפשר אחרת? מה זה מעיד עליי? כלומר, שהשאלה תתארך. ככל שהשאלה מתארכת, חוויית הבחירה החופשית היא הרבה יותר עמוקה, והשינוי יותר גדול. כן? בואו נסיים. שלב נוסף בעבודתנו זו היא פיתוח הבנת המניעים להתנהגותנו. כן? מניעים להתנהגותנו, התנהגות חיצונה, להבין מה מזיז אותה. כן, בואו נסתכל רק למטה כדוגמה, כן, תסתכלו. בשש, אתם רואים בשש? מה הכוונה? פיתוח, הבנה של מניעי התנהגות. יונתן הבחין, כן, שהוא נוטה לדחות משימות בגלל תחושת לחץ. האם דחיית המשימות, סיבתה זה תחושת לחץ ותו? או שאולי יש כוח שקודם לתחושת הלחץ? תסתכלו מה שקורה, זה להבין, כן, זה מאוד מעניין להבין את הסיבה הראשונה, השנייה, ולפעמים אפילו השלישית. כלומר, יונתן הבחין שהוא נוטה לדחות משימות. זה המופע החיצוני. דחיית המשימה זה המופע החיצוני. עכשיו אני רוצה להיכנס פנימה. כן? מה הכניסה הפנימה? תחושת לחץ. כניסה הפנימה. אז זה די לא מספיק. כן? לאחר שהתבונן במניעי ההתנהגות שלו, הוא גילה עוד מרכיב. הרצון להימנע מתסכול. הוא לא רוצה להיכשל במשימות. לכן הוא מרגיש לחץ לפני משימה, הוא לא רוצה להיכשל. זאת אומרת, חשש התסכול מוליד לחץ, הלחץ מוליד דחיית משימה. דחיית המשימה זה המופע החיצוני, אבל הוא קשור לשני סיבות, אחת עמוקה מן השנייה. באיזה סיבה אנחנו נטפל לפי דעתכם כדי למנוע את הבעיה משורשה? בחשש התסכול. אז מה תהיה התגובה של יונתן אם רוצה לתקן עצמו? תראו בפנים. כן? שימו לב, לא בדיוק, זה גם נכון, אבל תראו מה שמציעים פה. הרצון להימנע, הוא התחיל לחלק את המשימות לחלקים קטנים ולמנוע תחושת עומס ולהקטין את הסיכוי לכישלון, להקטין. כן? אז זה פתרון השורש. אגב, גם תחושת התסכול זה לא הסיבה האחרונה. אם נעמיק, נראה שיש סיבות נוספות. אבל אין לנו עניין לחפש את הסיבות הנוספות. כן? בסופו של דבר, כל הסיבות כולם תלויות במשהו מאוד עמוק. אבל בשלב הראשון, אנחנו נלך עד סיבה שנייה. כלומר, דחיית משימות, לחץ, תסכול. מספיק. בוא נפתור את התסכול, ניתן פתרון. חלוקת המשימות לחלקים קטנים, הקטנת סיכויי הכישלון, די לנו בזה. זה גם אחד מיסודות של ההתבוננות החיצונית, להבין מאיפה זה נובע, להיכנס לסיבה הראשונה והראשונית והשניונית, ולתת מענה לסיבה יותר עמוקה, כן? בעצה מעשית, פרקטית, כמו שרואים פה, ונגמר הסיפור. כן? זהו, שלב זה נוסף על זה, פיתוח הבנת המניעים, כמו שראינו עכשיו. דרך הבנה הזו ניתן לשנות ולנתב, כמו שראינו, חלקת המשימות לחלקים קטנים, המשימה לחלקים קטנים, ולנתב את התנהגותנו בקלות רבה יותר. טוב, זה צריך להיות למטה, פרק ד' חשיבה וכולי. פה יש לכם גם את הכותרות או התובנות המרכזיות שהן שש במספר, לאחר מכן יש סיפורים להמחשת התובנות, ויש תרגילים מעשיים. עד כאן.